בוקר טוב לכולם. אנחנו נעסוק הפעם, כיוון שאנחנו מתקרבים לחנוכה, וזה גם חלק מהנושא שלנו, מלחמות החשמונאים לאור ההלכה. הגמרא במסכת שבת, בדף כ"א עמוד ב', אומרת במספר אחד, מהי חנוכה? דתנו רבנן. בכ"ה בכסלו, יומא דחנוכה תמניה עינון. דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, יש גרסה, לא היה בו אפילו יום אחד להדליק, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, בשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים והלל והודאה. אם נדקדק טוב בתוך הגמרא הזאת, יש כמה שאלות. שאלה מספר אחת, כשאתה פותח ואומר, איך חוגגים את חנוכה, אז מה אתה אומר? אסור להספיד ולהתענות. אחר כך אתה מספר את הסיפור, ואחר כך אתה מוסיף עוד כמה פריטים שיש בחנוכה. חוץ מהספד ותענית שבזה פתחנו, אחר כך כתוב, אנחנו עושים דליקו שנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. למה לא ריכזו את זה? באופן הגיוני היה צריך לספר קודם כל את הסיפור, ואחר כך לומר, כתוצאה מהסיפור הזה, יש כמה וכמה, לא אוכל למעשה. לא להספיד, לא להתענות, להדליק נרות. הלל, הודעה, למה פתאום המרחק הזה בין המספד ותענית לבין שאר הדברים שמפריד ביניהם זה הסיפור? כשהרמב״ם מספר את הסיפור, זה סתם תמוה, מה פתאום הרמב״ם מספר סיפורים? הרמב״ם זה לא, במורה נבוכים הוא אומר, מספר, מנמק דברים. פה, בהלכה כל סיפור, וכמעט אין סיפורים בתוך היד החזקה, יש בזה דבר הלכתי. אז בואו נראה מה שהרמב״ם פה מספר, מספר 3. בבית שני, שמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול. כל התיאור הזה בשלוש וחצי שורות האלה זה תיאור קלאסי של שעת השמד. פשטו ידיהם בממונם, בבנותיהם, עשו בעיות בהיכל. אז אומר הרמב״ם, עד שפתאום בא מהפך מספר 4, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. יש פה הרבה רשקו, מה פתאום מספר את הסיפור? בפורים הוא לא מתחיל ככה. בפורים היה המן, רצה להשמיד להרוג את בית כל היהודים, היה מהפך. פה הוא כן מספר סיפור. מה ההשלכה ההלכתית שאנחנו יכולים ללמוד מתוך הסיפור הזה של הרמב״ם? חוץ מזה צריך להבין, תראו, הרמב״ם מדגיש כמה דברים. הוא אומר, זה בני חשמונאי הכהנים הגדולים הרגו את הגויים. ועכשיו אני ממשיך מספר 5, וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום ב-15 ו-20 בחודש כסלו היה, וכולי וכולי. אחר כך הוא אומר במספר 6, מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 ימים אלו, האלו שתחילתם מליל 15 ו-20 בכסלו, ימי שמחה והלל ומדליקים בהם נרות. אחר כך הוא ממשיך הלאה, והימים אלו הם נקראים חנוכה, אסורים בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים. ומה? והספד ותענית זה לא מצווה מדברי סופרים. מה פתאום? הדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים. כי גם הוא מפריד קצת, באופן ענייני, ענייני כאילו, צריך להבין מה הנקודה פה, בין הספד ותענית לבין המצווה דרבנן של הדלקת נרות חנוכה, ולכאורה גם הספד ותענית זה ודאי דין דרבנן. חנוכה ופורים הם דינים דרבנן. הרמב"ן, אני מציע לכם מספר שאלות שיש לנו פה. אתם יודעים, רמב"ן מאוד מפורסם, ממספר 8 עד מספר 17, עוסק בפסוקים שעוסקים בשבט יהודה בפרשת ויחי. שם כתוב, לא יעשו, מספר 8, לא יעשו שבט מיהודה או מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. אומר הרמב"ן, 9. עניינו של שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו. כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה, משבט יהודה. ולא ימשול אחד מאחיו עליו. וכן לא יאסור מחוקק מבין רגליו. גם הכהנים וגם הסנהדרין, חלקם צריכים להיות משבט יהודה לפחות, כנראה ככה. או שהוא מתכוון לומר שכשאין מלך ויש מלכות סתם, אז זה צריך להיות גם כן משבט יהודה. כי הוא ימשול על מצווה על ישראל, ולא חותם המלכות. מספר 10, והכתוב הזה רמז, כי יעקב המליך שבט יהודה על אחיו, והוריש ליהודה ממשלה על ישראל. ואז מביא את פסוקים פה שדוד גם כן אומר ככה וכדומה, ואני ממשיך מספר 11, לפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. הם לא בסדר, הם עברו עבירה על דברי האבא שלהם יעקב, שאמר לא יעשו שבט מיהודה. עכשיו אני מגיע לחנוכה, פר 12, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם נפלו בידי אויביהם בחרב. אז למה הם נענשו עונש כזה חמור? אומר הרמב"ן, והגיע העונש בסוף למה שאמרו חז"ל, כל מאן דאמר מבית חשמונאי כעתינא עבדא הוא. זאת אומרת, לא נשאר זכר לבית חשמונאי. מי שיגיד שהוא מבית חשמונאי זה סימן שהוא עבד. נחתו כולם באבון זה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, היה יוחנן כהן גדול שנשא בזרע צדוקי והוא היה משמעון, אז אל תחשוב שבגלל זה החשמונאים נהרגו. הם נהרגו בגלל שהם עברו על הפסוק שיעקב אבינו אמר לא יאסור שבט מיהודה. 14 אני קורא. ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם, מפני שהיו כהנים ונצטוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבודתם עבודת מתנה. יש איסור כללי על אף אחד למלוך חוץ משבט יהודה, איסור ספציפי על לוי. לוי צריך להתרכז בבית המקדש, לא צריך להתעסק בכהונה ולא בפוליטיקה, הוא צריך להתעסק בבית המקדש, זה העבודה שלו. אז יש פה שני מינוסים בחשמונאים. א', הם עברו על העובדה הזאת שיעקב אבינו הנחיל את המלכות לכל אורך הדורות לשבט יהודה, והם לא היו משבט יהודה, ויש אבון ספציפי להם שתפקידם להיות בבית המקדש ולא להיות מלכים. זה אומר בשון אפשר, אבל כנראה שהוא כך חושב. ואז הוא מביא מקורות, הוא ירושלמי, מסכת תוריות, הם מושכים מלכים כהנים, ממשל 15. בקיצור, כבר עכשיו אתם רואים שהרמב״ם כנראה לא סבר ככה. כי הרמב״ם בסיפור שהוא סיפר, אני חוזר למספר 4, הוא אמר, ושיים מידם וצילם וגברו בני חשמונאי, הכהנים הגדולים, הוא מבסוט שהכהנים עשו את זה. הוא משבח את הכהנים, אם הרמב״ם היה סובר כמו הרמב״ן, שזה לא בסדר שהכהנים עושים את הדבר הזה, לא היה מזכיר בכלל שהם כהנים. רואים שהרמב״ם בעצם באופן עקרוני, כנראה חולק על הפרט הזה על כל פנים של הרמב״ן, הוא גם משבח את הכהנים. הוא אומר, הכהנים, באו החשמונאים, האדירים האלה, לבני חשמונאי, הרגו משהו ישראל מידם, הם לימדו מלך מן הכהנים. הוא מדגיש את זה. כלומר, זה היה חיובי, זה היה בסדר גמור. אבל יש גם סתירה לכאורה ברמב"ן בעצמו. הרמב"ן שעכשיו קראתי זה מפרשת ויחי. בואו נראה מה אומר הרמב"ן בפרשת בהעלותך. מספר 18. הוא ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, ומול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה מעשה המנורה וכולי. אומר הרמב"ן במספר 19 בהעלותך, למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? בסוף הפרשה הקודמת יש חנוכת הנשיאים, שם הלוויים לא הביאו את קורבנם בעסק הזה. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, שבט לוי לא הביא שם עגלות וכדומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב. מה אתה דואג אהרון הכהן? נכון שאתה לא היית בחנוכת המזבח, אבל אתה כל החיים שלך עובד בבית המקדש. אומר הרמב"ן, לא נתברר לי למה נלחמו בהדלקת הנרות. בעלותך את הנרות, זה פיצוי על כך שהוא לא השתתף בחנוכת ה... למה דווקא נרות? אומר הרמב"ן, רשימה שלמה שהוא עושה. לא נלחמו בקטורת בוקר וערב. קטורת זה דבר מאוד מרכזי בבית המקדש. בעבודת יום הכיפורים, שאינה כשרה אלא בו, נכנס לפני ולפנים. קדוש השם בהיכלו, לברך בשמו, 21. ושבטו כולו משרתי אלוקים. מה אתה צריך פיצויים את הנרות דווקא? תראו 22. אבל עניין ההגדה הזו לדרוש, רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. אז הרמב"ן אומר שהעובדה הזאת שהחשמונאים הם שעשו את הדבר הזה למשבט לוי, זה שבח. זה הפיצוי שהם קיבלו על זה שהם לא היו בשמה בחנוכת המזבח. אז איך זה מסתדר עם הרמב"ן בפרשת ויחי, שהוא אומר שהם כולם נהרגו בגלל זה שהם מלכו ולא חיפשו מישהו מבית דוד? הוא מביא פה רבי נוסים, אני קורא אותי פעם יותר ב-22 שורה שלישית, בלשון הזה מצטיע במגילת סתרים לרבינו ניסים שהזכיר האגדה הזו ואמר, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה קרויה על שמם, חנוכה בית חתניך שמונאי. זה כבר סתירה בתוך הרמב"ן עצמו, איך זה מסתדר עם הרמב"ן? טוב, הרמב"ן והרמב"ן יכולים לחלוק בעניין הזה, אבל באופן עקרוני, ברמב"ן עצמו הרי לא יכולה להיות סתירה. אז כדי להבין את זה טוב, בואו תיקחו כאן דף נוסף. תראו, ספר חשמונאים מתאר תיאור מזעזע של שחיטה של יהודים באותם שנים. אני מתחיל לקרוא כמה מספר 28 בבית, בחלק בית, בדף שקיבלתם עכשיו ממני, הרגע. כתוב פה ככה, ויקומו פתאום, רצקו, אני רוצה להקדים הקדמה. ספר החשמונאים זה ספר שנקרא חיצוני. אי אפשר ללמוד ממנו הלכות למעשה, כך אומר, למדתי פעם רב אביגדור, וגם כך כותב הרב גורן, זכרונו לברכה. שללמוד הלכות מספר החשמונאים לא יכולים, אבל ללמוד יראת שמיים יש מה ללמוד מהחשמונאים. ומספיק לקרוא בספר הזה את הנאומים הנפלאים של יהודה המכבי ושל אחרים, שהלוואי שהיום היו חלק מזה מאמצים מהמדינאים החכמים שלנו. אני קורא 28. ויקומו פתאום להתגולל עליהם ביום השבת. כלומר, היוונים מצאו אנשים במערה, ודווקא ביום השבת הם התקיפו אותם. הם קראו להם מבחוץ, עדנה מענתם לשמוע בקול המלך, אני קורא 28, קומו נא הוצאו מזה ועשו את מצוותיו, ישבתם בטח, תשתחוו לפתח כל הפסת. ויענו ויאמרו לא נצא, כי את דבר המלך לא נעשה ואת השבת לא נחלל. כלומר, הייתה להם אפשרות לסתום את פי המערה באיזה אבן גדולה, ולמנוע את האויבים מלהיכנס. אבל מכיוון שזה שעת השמד, בשעת השמד יארג ועל יעבור אפילו על ארקטה דמסנה, אפילו על שינוי מנהג, הם לא רצו לעבור עבירה אפילו של מוקצה שזה דרבונו. ואנשים אשר בקיבה לא הרימו את ידיהם לראות אבן או לזכור את פיה. ויאמרו עליהם, נמותה הפעם בניקיון כפינו והשמיים והארץ עידים בנו, כי בזדון תהרגונו. ויפלו עליהם ביום השבת, ויארגו כל אשר במערה, וימותו הם ונשיהם וטפם ומקניהם, ויהיו המתים כאלף נפש. בגלל שזה שעת השמד, אז הם לא רצו לעבור עבירה. מה כתוב בהמשך? מספר 31. ומתתיהו ורעיו שמעו את הדבר ותעצר להם מאוד. ואמרו של אחיו, אם אסון נעשה כאשר עשו אחינו לבלתי התייצב לפני הגויים בעד נפשנו ותורתנו, עוד מעט וישמידונו. והיוועצו כולם ביום ההוא למור, אם ילחם ילחמו אויבינו בנו ביום השבת, ויצאנו לקראתם ועמדנו על נפשנו ולא נמות כמות אחינו במערות. אתם יודעים שהמשכילים החיצוניים הם אומרים, הנה תראו, יש כאן ראיה שהתורה מתפתחת. קודם הם חשבו שאסור לחלל שבת. פתאום אחר כך מתתיהו החליט שכן לחלל שבת. התורה התקדמה במשך הזמן. אבל זה אבסורד לומר דבר כזה, תכף נראה באמת מה הפשט פה בסיפור הזה. אז באמת הרב קוק במשפט כהן נשאל שאלה על ידי הרב פינס, אחד מגדולי ישראל בדור האחרון. הוא שאל, איך בכלל החשמונאים עשו מלחמות? אבל הוא כתוב, מלכות מלכים ומלחמותיהם. כדי לעשות מלחמה צריך להיות מלך. והם לא היו בדיוק מלכים שהם בסדר. אז איך הקדוש ברוך הוא סידר מלחמה על ידי החשמונאים? בין השאר הוא גם מסביר טיפה את הרמב"ן שהתקשנו בו מקודם. הוא לא משה את הסתירות, אבל הוא מסביר טיפה ולפי דבריו, אני חושב שאנחנו יכולים להבין טוב מאוד את מה שהולך פה. אז הרב קוק אומר ככה, אני אגיד תוכן הדברים, אחר כך אני אקרא קצת בפנים. הרב אומר ככה, בזמן שהיה המצב הנוראי הזה של שעת השמד, למה עם ישראל שם לא התגונן? כי אין סיכוי. זה היה חסר סיכוי. מול המעצמה האדירה הזאת, העולמית של יוון, אין סיכוי לנצח. אז מה זה עכשיו המצב? המצב הוא שעת השמד. אז הם אונסים אותנו לעבור אווירה, אז אנחנו אפילו אווירה דרבנן, לא עוברים, לא סוחרים את פי המערה. מה שמתתיהו עשה, הוא אמר, אנחנו, יש כן סיכוי. אתם חושבים שזה חסר סיכוי, לכן אתם נהרגים פה? יש סיכוי. אם עם ישראל יתעשת ויקום וילחם חזק, אנחנו נוכל לנצח את היוונים. זה נראה באמת קצת דמיוני הדבר הזה, אבל עובדה שזה הצליח. אז מתתיהו הרים את נס המרד ואמר, נגמר שעת השמד, אנחנו עכשיו במלחמה. אנחנו מחללים שבת במלחמה, אנחנו עושים כמו שעושים במלחמה, כמו במלחמה. ואנחנו נעמוד על נפשנו ולא נמות כמות אחינו במערות. אנחנו נצליח בעזרת השם לנצח את המלחמה הזאת. כשזה באמת היה נראה חסר סיכוי, אבל עובדה שזה מה שברוך השם קרה, בעזרת השם. במילים אחרות, אם יש שעת השמד ואין שום סיכוי, אז נהרגים גם על ארקת הדמסנה וגם על לסחור פי המערה באבן. ברגע שזה נהיה מלחמה, אין שבת ואין שום דבר. לא שמותר לעשות טיולים במלחמה, אבל אין שבת לגבי ההתגוננות ואין שום חשבונות של מוקצה וגם חשבונות של דאורייתא. פה עושים מלחמה, מלחמה עושים גם בשבת. עד רדתה אפילו בשבת, כך כתוב ביריחו. במילים אחרות, מה הם עשו? הם הפכו את שעת השמד למלחמה. וזה, אני חושב, בדיוק, אם נחזור רגע אחד לרמב״ם שאמרתי אותו מקודם, וששאלתי מה הרמב״ם פה מספר סיפורים, זה הסיפור הזה של המרד של מתתיהו, מספר 3, זה מה שאומר הרמב״ם בדף הקודם. בית שני מלכו חשמונה, מלכו יוון, גזרו גזירות, ביטלו דתם, היה שעת השמד. עד שבאו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגום, הם הפכו את שעת השמד למלחמה. זה הלוך למעשה, זה לא סיפורים סתם. זה סיפור איך צריך להתנהג כאשר יש סיכוי, אפילו סיכוי מאוד קטן, להפוך את שעת השמד למלחמה. אז מזיזים מוקצה ויורים ועושים הכל. זה מה שאומר כאן, כשגברו ישראל על חייבים ואיבדו ב-15 וכו'. לכן הרמב״ם פה זה לא סיפור סתם, זה הלוך אלה מייסה. וזה מה שאומר גם מרן הרב, זאת אומרת, אני חוזר בחזרה למספר 32. מה שכתב כבוד תורתו, דהי ממלחמות משפט המלוכיים, איך נלחמו החשמונים כנגד חילות סוריה בלא מלך, כמובן היוון. הנה על המלחמה היסודית של החשמונאים, 33, שהייתה בייחוד נגד השמד ושעת הגזרה של היוונים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, על זה אין מה לשאול כלל. שהרי גם על מצווה קלה יארג ואל יעבור, ואיך לא תהיה רשות וגם חובה להתחזק במלחמה כדי לבטל כוח השמד ולהעמיד את כללות הדת על תילה. גם הרמב"ן, ככה אני מבין בדברי מרן הרב זצ"ל, גם הרמב"ן מודה שבשלב הראשון תבוא עליהם ברכה גדולה, זה כהנים, כהנים גדולים, וכהן לא יכול להיות מלך, ומלך צריך להיות, הכל נכון. אבל אנחנו לא יכולים לעשות בחירות כשיש מלחמה. אנחנו בתוך המלחמה נעשה בחירות ונחפש עכשיו מישהו משבט יהודה. מי שיקום ויתעשת ויתפוס את הפיקוד, תבוא עליו ברכה. זה יכול להיות כהן, זה יכול להיות לוי, זה יכול להיות שבט בנימין, לא משנה. אנחנו לא מקפידים על המקור של המלכות הזאת. אנחנו מחפשים שאחד ירים את נס המרד, וזה מה שעשה בדיוק מתתיהו. על אף שהוא היה כהן, אז זה בסדר גמור. כלומר, גם הרמב"ן, אני עכשיו מתמקד ברמב"ן בפרשת בעלותך, הרמב"ן בפרשת בעלותך מדבר על השלב הראשון של הפיכת שעת השמד למלחמה. ובאמת, כשהופכים את שעת השמד למלחמה, אין בכלל שום בעיה בזה, זה לא סותר את לא יקום שבט, רק משבט יהודה. זה כשיש, המלכות היא מסודרת, ויש בחירות, אז צריכים לחפש מישהו משבט יהודה. אבל אם ככה, מי שיבוא סמל, שיבוא איזה רבת וירים את נס המרד, תבוא עליו ברכה. זה מה שכאן אני חושב, הפשט, אמנם הרב לא מכניס את זה בדברי הרמב״ם, אבל זה כנראה, אני חושב, זה באמת הרמב״ם. הרמב״ם באמת מספר לנו את הסיפור הזה כדי לדעת את הדבר הזה, וגם הרמב״ם בפרשת בעלותך, כנראה מודה, לנקודה הזאת הוא מודה. אבל, בהמשך הדרך, כאשר מלכות החשמונאים כבר התבססה, וכבר היה ניצחון אדיר נגד האויבים, ועד עכשיו נכנסים למצב רגיל של התנהלות. במצב הזה, כאשר כבר יש אפשרות, צריכים לחפש מישהו משבט יהודה. המהפכה נוסרה על ידי הכהנים הגדולים של מתתיהו. אבל אחר כך, אם אתם מסתכלים בספר החשמונאים, נגיד שמעון החשמונאי, באחד השלבים, עם ישראל רצה למנות אותו בתור מלך. אז הוא, בנבטנותו, אני רוצה לראות היום משך, אני רוצה להמליך אותו בתור מלך, והוא בורח מזה. היה שאול, היה... אבל... אז סימון החשמונאי רצו להמליך אותו בתור מלך, בהתחלה הוא סירב, ואחר כך הם אמרו, אנחנו נמנה אותך, אז הוא כתוב שם בספר החשמונאים, הוא מולך להיות מלך עד בוא נביא לישראל. זה היה, נפסקה הנבואה, אז הוא הסכים באופן זמני להיות מלך. כנראה שהנקודה הזאת היא לא בסדר לפי שיטת הרמב"ן. כי היו צריכים לחפש מישהו מבית דוד. זה מה שאומר גם הרב בהמשך פה, תסתכלו, מספר 34. ועל המלחמות הבאות אחר כך, כלומר המלחמה הראשונה, אין בזה שום בעיה. שגם המלכים הכשרים שבהם נלחמו, אז היו, כבר לא, היו מלכים מועמדים על פי הסכמת האומה. נכון, היו בחירות ובחרו את החשמונאים. אבל זה לא כל כך בסדר. זה מה שאומר כאן הרב בהמשך הדרך, מספר 36, צריך לומר, די בזמן שיש נביא בישראל, גם בדיעבד אין מלך עומד בלא נביא. כשיש עיכוב ואין עומד מלך מבית דוד, שכבר פסקה שלשלת הירושה מכמה דורות, לא נתברר מי הוא הזוכה לשבת לכיסא, אז מעמדים גם בלא נביא. זאת אומרת, אפשר למנות מלך גם בלי הפרוצדורה היסודית של מינוי מלך, זה נביא וסנהדרין. אם אין, וזו התשובה המרכזית ביותר של מרן הרב זצ"ל בעניין סמכויות של ממשלה של היום או הכנסת של היום, הסמכויות מאוד מוגבלות, אבל הסמכויות נובעות מהעובדה הזו שהעם בחר אותה. ולכן, יש, תכף נגיע לדבר הזה, כל גדולי הפוסקים של היום, כשהם דנים באיזה סמכויות יש לכנסת, מה כן אפשר לחוקק, מה לא, הם נסמכים על דברי מרן הרב זצ"ל. גם הציונים וגם העובדיה, האחרים, יש פה רשימה שלמה, מספר 42. דברי מרן הרב זצ"ל כאן הם בסיס לכל דיון הלכתי על סמכות הממשלה והכנסת, בעניינים של יציאה למלחמה, דברים ציבוריים, בתנאי שזה לא נגד התורה. היינו בפסקים מוכתבים, הרב הרצוג, השו"ת סיציל עזר, הרב ולדנברג, משיב מלחמה של הרב גורן, עמוד הימיני הרב ישראלי, יחווה דעת של הרב עובדיה, כולם מסתמכים על התשובה הזאת של הרב. ומה כאן אומר הרב? הרב אומר ככה, כמו שאמרתי מקודם, ההתחלה, או כשיש שעת השמד, או שיש מצב לחץ גדול מאוד, אין זמן לחפש משבט יהודה, אנחנו, מי שקם ומתנדב ומצליח, תבוא על הברכה. בשלבים היותר מאוחרים, זה כבר לא בסדר. אתה צריך לחפש בכל זאת, לעשות, לחתור ולמצוא מישהו מבית דוד. אז אומר הרב במספר 40, שזה, המינוי הזה לא היה כל כך בסדר. המינוי שלאחר כבר שעת שלום, צריך לחפש מבית דוד. אז אולי הסנהדרין של החשמונאים שמינו, הם עברו איזה עבירה. אומר הרב במספר 40, לא נחשב זה לסנהדרין, זה דבר שלא ראוי, גם לדעת הרמב"ן, כי אם לחשמונאים עצמם, הם היו יכולים להשתדל בדבר, על פי הסכמת האומה, לחפש מישהו מבית דוד. עד עכשיו אני אסכם בשם מה שאמרתי עד עכשיו. כשיש שעת השמד, צריך לחתור להפוך את זה למלחמה ולנצח במלחמה. מי עושה את המהפך הזה? מי שעושה תבוא על הברכה. בשלבים היותר מאוחרים, כאשר יש כבר הגיעה, אז צריך לחפש, באמת, לחתור ולחפש מישהו מבית דוד. אין, גם הרב מסביר למה באמת, אז למה החשמונאים עשו את הדבר הזה? כי הם קיבלו יוקרה אדירה מהעובדה הזו שהם ניצחו במלחמה, אז עם ישראל רוצה אותם. הם עצמם היו צריכים לחתור ולמצוא מישהו בבית דוד, אבל עם ישראל רצה את החשמונאים באותה תקופה. ואז הרב אומר, אם עם ישראל בחר מישהו, אז הוא נהיה באמת, יש לו סמכויות. אבל זה לא היה בסדר שהם לא חתרו להפוך את המלכות הזאת שלהם למלכות של בית דוד. זה לא היה בסדר, וזה מה שאומר הרמב"ן, שכתוצאה מזה היה אנשים מאוד מאוד חמורים על הדבר הזה. אז זה המבנה שיש לנו פה, במהפך הזה, והסברנו טוב מאוד את החתם סוף, את הרמב״ם, שהרמב״ם מספר את הסיפור הזה, ומשם נלמד באמת הלוכה למעשה תמיד, בכל הדורות. עכשיו בוא נחזור למה ששאלתי בהתחלה, למה כתוב פה, בהתחלה, בגמרא, יומי חנוכה, תמניה אינון דלא למספה דהון ולא להתענות. ואחר כך כתוב הסיפור, ואחר כך כתוב ימים טובים בהלל והודעה. מצאתי בחתם סופר דבר נפלא מאוד. חתם סופר בתשובות חתם סופר שואל שאלה. אנחנו יודעים כולנו שחג פורים וחג חנוכה זה חגים דרבנן, לא כתוב בתורה. אז לפחות פורים יש לו מסכת, מסכת מגילה, חנוכה אין לו שום מסכת, יש לו שלושה דפים מסכת שבת, ועוד פה ושם נזכר על גמל שזה, שנדלק נר חנוכה, אבל בהחלט אין לזה מסכת, ובוודאי זה לא כתוב בתורה. והלא, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, כשהגמרא דנה לגבי הלל, נגיד לגבי הלל בפורים, הגמרא אומרת, אם ממוות לחיים, אם מעבדות לחירות אמרו שירה, אם עם ישראל ביציאת מצרים אמר הלל, כשהמצרים לא רצו להרוג את היהודים, רצו רק שהם יהיו עבדים. קל וחומר, ממוות לחיים. אז יש קל וחומר, שגם בפורים למשל, שהיה ממוות לחיים, בוודאי שצריך לומר הלל. קל וחומר זה דין דאורייתא. יוצא שבעצם הניצחון הזה, גם בפורים, ניצחון הגופני, וגם בחנוכה הניצחון הרוחני האדיר בפיקודם של החשמונאים, זה מחייב מדאורייתא לעשות משהו. תראו את לשון חתם סופר ממספר 43. מה שכתבת דפורים וחנוכה וכל ימים בגילת תענית לעשות זכר לנס, מוות לחיים, הוא דאורייתא ממש. מקל וחומר, כדאית הפרק כמה דה מגילה, יוים ורבן סוף שורש ב', מכל מקום ראינו לעשות שום דבר זכר לנס. התורה לא אמרה מה עושים כתוצאה מזה שיש לנו קל וחומר. אבל בעצם, עצם החגיגה בחנוכה ובפורים זה דין דאורייתא. ניצחת במלחמה, ממוות לחיים, בפורים, ומשמד לניצחון בחנוכה, לעשות משהו זה דאורייתא. אז אומר החתם סופר, התורה לא אמרה מה לעשות. חז"ל, יש להם אפשרות להחליט מה לעשות בדברים האלה. אז חז"ל פיצלו את הדברים לשני חלקים. א', הם אמרו, זה אסור בהספד ותענית. כשאתה לא עושה באיזה יום מסוים הספד ותענית, זה כבר מספיק לצאת ידי חובת הדאורייתא של חנוכה ופורים. כי עשית משהו, עד היום הזה לא אמרת תחנו. אותו דבר כנ"ל, דרך אגב, בשני החגים החדשים שברוך השם זכינו להם, יום העצמאות ויום ירושלים, זה אותו עיקרון. גם יום העצמאות, גם יום ירושלים, יש לזה אלמנט דאורייתא, כי ניצלנו פה ממוות לחיים. ומה יש לדבר? זה מלכות אדירה ש... שלצערנו הרב היא לא בסדר היום, אבל עצם העובדה שיש לנו מלכות וזרקנו את האנגלים מפה וכדומה, זה דבר אדיר. זה מחייב לעשות משהו. אתם יודעים, תמיד היו אומרים בדיחה כזאת. החרדים אומרים, אנחנו נשים כמו בן גוריון. הוא לא אומר תחנו ביום העצמאות, גם אנחנו לא אומרים תחנו. הוא לא אומר הלל, גם אנחנו לא אומרים הלל. אז ויש בזה, זאת אומרת, נקודה אחת מסוימת יש פה, לעשות משהו בכל אופן באותו יום. יש רב ישראל דבליצקי, פעם ראש כהל חזון איש. הוא באמת מסירות נפש כתב מאמר שהוא לא מבין איך החרדים בבני ברק לא עושים משהו לכבוד יום ירושלים. יום עצמאות הוא לא כל כך מחזיק, אבל יום ירושלים, מה זה? הוא אומר, גם בבני ברק לא המצרים רצו להשמיד. איך זה שלא עושים שום דבר? אז הוא כותב במאמר שלו, זה היה מאמר בעיתון שערים שפעם מופיע, בעיתון שפועל אגודת ישראל. מודפס בספר של הרב רקובר על יום עצמאות. אז הוא כותב שמה, לפחות אני יכול להגיד שיש הרבה בתי כנסת בבני ברק שלא אמרו תחנון באותו יום. אז זה כבר גם כמשהו, הדאורייתא של העסק הזה, הם כן קיימו. את הדרבון הם לא קיימו. לשים דגלים וכל מיני דברים כאלה. אז עכשיו אני אחזור לענייננו, תראו. אז זה מה שאומר החתם סופר. איסור הספד ותענית, זה הדאורייתא. עכשיו אני חושב דברי הגמרא מאוד מהירים, כתוב, מהי חנוכה, אני חוזר מספר אחד. בקפה בכסלל, יום מדי חנוכה אינון, לא למספד בעון ולא להתענות בן. זה הדאורייתא של, 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 של חנוכה. ואז אחר כך הוא ממשיך, אז אחר כך גם עשו, גם פח השמן, וגם הדליקו ממנו 8 ימים, וגם כבר הוא ועשו ימים טובים בהלל והודעה, זה הדרבונון של הדבר. וחתם סופר בעזרת הדבר הזה, עונה לקושיה מאוד חזקה שישנה בהקשר לפורים דווקא. הלא בפורים, כששנה מעוברת כמו שנה שעברה, יש אדר ראשון ואדר שני. הגמרא דנה במסכת מגילה, מהו האדר העיקרי, הראשון או השני? יש מי שאומר, אדר ראשון הוא העיקר, זרזים מקדימים למצוות. זה חודש אדר, תעשה פה את השמחה כבר, חודש אדר ראשון. אחרים אומרים, לא, אדר שני הוא העיקר. למה? מסמך גאולה לגאולה עדיף. כך אומרת הגמרא במגילה. כי פורים זה קרוב לפסח, וזה ממש שרשרת ניסים, אז לכן אדר שני הוא הקובע. מה כתוב בהלכה לגבי אדר ראשון? לא כתוב, לא עושים משלוח מנות ולא מתנות לביונים, אבל לא עושים הספד ותענית בי"ד ות"ו באדר ראשון. שואל לך, אתה מספר, מה זה הדבר? החלטת שהדר שני הוא העיקר. אז עכשיו פתאום אתה מכניס גם כן את הדר ראשון בתוך התמונה. הדר ראשון זה כמו טבת, כמו, אני יודע, כמו חשבן. מה פתאום בי"ד ות"ו בדר ראשון כן אתה עושה? אומר לך, אתה מספר, כדי לצאת ידי הדאורייתא של פורים, אז בזריזים מקדימים למצוות, אנחנו כבר ביום י"ד ות"ו באדר א' עושים את הדאורייתא של פורים. את ההידורים שאחר כך אנחנו עושים, שלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה וכדומה, ההידור הוא לעשות את זה סמוך לפסח, כי מסמך גאולה לגאולה עדיף. וזה הרווחנו באמת עוד דבר אחד, להבין את הנקודה הזו של אדר ראשון ואדר שני. על כל פנים, זה הסיכום. הסיכום הוא בהחלט שיש שני חלקים, ולכן גם טוב מאוד, גם שהרמב״ם, ראינו גם ברמב״ם את הדיוק הזה, שהרמב״ם אומר במספר 7, אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים, נכון? כי האסורים בהספד ותענית זה לא מדברי סופרים, זה הדאורייתא של פורים. עכשיו נמשיך קצת הלאה. תראו, בשפת אמת בענייני חנוכה, אומר דבר נפלא בעקבות הרמב"ן הזה שראינו. הוא אומר ככה, לא, אנחנו האשמנו, חס ושלום, את החשמונאים, בזה שהם לא מסרו את המלכות לשבט יהודה. אומר השפת אמת דבר מפתיע. הלו, בחנוכה אנחנו עושים כמה דברים. א', אנחנו מדליקים נרות חנוכה. ב', אנחנו לפי שיטות מסוימות, זה ימי שמחה, הרמב"ם פוסק שזה ימי שמחה. אחרים פוסקים שלא ימי שמחה, אבל הרמב״ם ועוד כמה פוסקים שזה ימי שמחה. אז עושים שמחה. ואומרים הלל שלם, מה שאנחנו לא אומרים אפילו בכל המועד פסח, על פה לכל המועד פסח אומרים הלל חסר, בחנוכה הלל שלם, זו סוגיה שלמה במסכת ערכים בדף י', הגמרא שם דנה בדבר הזה, הגמרא אומרת שיש קריטריונים לימים של הלל שלם והלל חסר. הקריטריונים הם שזה צריך להיות יום טוב ואסור בעשיית מלאכה, לכן אנחנו ב-18 יום בשנה אנחנו אומרים הלל. אבל מה עם חנוכה? מה פתאום? חנוכה נדחף פה פתאום. זה לא יום טוב שעשו בעשיית מלאכה. זה לא נקרא יום טוב. אז איך? אז אומרת הגמרא, פרסום מניסה עדיף. אם זה נס כזה אדיר שקרה, זה עדיף ואנחנו מסתפקים בזה וכבר אנחנו אומרים הלל שלם 8 ימים בחנוכה. הלל שלם מושלם. אומר השפת אמת, מתחת לפני השטח יש כאן עוד נקודה אחת. תסתכלו רגע אחד במספר 45. עוד בעניין קבעום בהלל והודאה, כי הנס היה על ידי זכות הכהנים בני חשמונאי שהיו צדיקים, עם כל זה לא רצו לתלות בעצמם ושיתפו זכות דוד המלך על עם השלום נעים דמירות ישראל, לכן הוסיפו הלל והודאה על מצוות הנרות, כי נחשב להם לחטא מה שלא נתנו המלכות לשבט יהודה, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת ויחי. איך הם תקנו את הדבר הזה? בחגיגה שאנחנו חוגגים את חג החנוכה, חוץ מהדלקת הנרות, שזה אולי הספד ותענית, שזה הדאורייתא, והדלקת נרות, שזה דרבנן, הוספנו הלל. מי כתב הלל? דוד המלך. דוד המלך כתב הלל. אז הכנסנו את דוד המלך בתוך הניצחון הזה, כפיצוי כביכול לזה שלא המלכנו מישהו מבית דוד. אז על כל פנים, זה פחות או יותר השלמנו את הנקודה הזאת, ולמדנו מדברי מרן הרב זצ"ל, גם את הנקודה המרכזית הזאת, שבהחלט צריך תמיד לחפש מישהו משבט יהודה, אבל בהחלט לפעמים במצבים של שעת השמד ניתן לקחת מישהו משבט אחר. הרב, יש אחד המקומות, יש ספר מלכי בקודש, יש שם מגרת של הרב, שמישהו שאל אותו אם דמוקרטיה זה לפי ההלכה או לא. אז הרב כותב, ודאי שהמלכות היא לא תיבחר באופן דמוקרטי. יש מנביא ויש סנהדרין, הם בוחרים את המלכים. אבל באופן זמני ניתן כן לעשות בחירות. ניתן כן, עם ישראל יכול לעשות, כי לא יכול להיות שיהיה וקום בלי שלטון. וזה לא יכול להיות שלא יהיה מישהו ששולט. ואם אנחנו עכשיו לא יודעים מבית יהודה, אף אחד לא יכול לזהות אותנו בדיוק מי זה משבט יהודה ומי זה משבט מבית דוד, ניתן לבחור אנשים. בדרך שעכשיו אנחנו בוחרים, אבל צריכים לדעת שזה דבר זמני. איך אומר הרב גורן, שמישהו שאל אותו, אתה אומר לשרף פקודה, איפה הדמוקרטיה, אתה הורס את כל הדמוקרטיה, אז הוא אומר, אני חיפשתי בתורה, בנביאים, בכתובים. בחזל, במדרשי הלכה, שום מקום לא מצאתי את המילה דמוקרטיה. אבל באמת, הרב כותב שבאופן זמני כן אפשר לבחור בצורה כזו, וזו באמת התשובה הקלאסית הזאת, כמו שאמרתי מקודם, היא היסוד לכל המלכות שלנו היום. אני רוצה כאן להעיר עוד הערה. הרמב״ם אמר שחזרה מלכות חשמונאי יתר על 200 שנה. כך אמר הרמב״ם כשהוא תיאר את הסיפור הזה, במספר 4 הוא כתב, העמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. שימו לב, בתוך ה-200 שנה האלה, חלק לא גדול שלהם היה של מלכים צדיקים. כל החשמונאים היו צדיקי עליון, כמו שאומר כאן הרמב"ם, כהנים גדולים, חסידי עליון. אחריהם בא לנו מלכות, לא עלינו, קצת גרועה יותר אפילו מלכות של היום. היה אריסטובולוס וזה היו מחמות אחים, והרגו אחד את השני, זה היה משהו מזעזע. בכל זאת הרמב״ם לא אמר, אנחנו חוגגים חנוכה בגלל 80 שנה שחשמונאים שלטו. עצם העובדה שפה זרקנו את היוונים והשתחררנו מהם ויש מלכות מסוימת, אנחנו עושים חג על הדבר הזה. אנחנו מצטערים על זה שהיו מלכים האלה לא היו בסדר וכדומה. אברבנאל אומר בהקדמתו לספר יוסף המלכים, שרוב המלכים מלכי ישראל היו רשעים, רוב מלכי יהודה היו צדיקים, מלכי ישראל היו רשעים. ובכל זאת יש מינימום של מלכות, כי אחרת איש את רעהו חיים לאו. אז המלכות היסודית הזאת היא, צריך לדעת, זה לא סותר את העובדה הזאת, כמו שרב צבי יהודה תמיד נהג. מצד אחד הוא, שהיו באים לישיבה אנשים חשובים מהמלכות בימי יום העצמאות ובימי יום ירושלים, הוא נתן להם כבוד מינימלי, אבל הוא היה גם מדבר שם באותה מסיבה, אבל היה מכניס להם מה שצריך להכניס, רב צבי יהודה תמיד היה מדבר אחרון. הוא שמע את כל הדברים שדיברו מקודם, ואחר כך היה מתקן. אפילו את התלמידי חכמים שדיברו שלא מצאו חן בעיניו לפעמים, אז הוא היה מתקן. אז הוא גם כאן היה תמיד מכניס למי שבא מטעם המלכות, היה מכניס להם מה שצריך להיות, כמו שצריך. אבל מצד שני, הוא קיבל, הוא כותב באיזה מקום, בנתיבות ישראל, אחאב רץ לפני, סליחה, אליהו רץ לפני אחאב, נתן לזה כבוד, ויש אומרים שזה היה כבר כשאחאב היה בעל תשובה, אבל יש אומרים שלא. אבל מצד שני, הוא קרא לו אחר ישראל. זה לא סותר את העובדה הזאת שצריכים להוכיח בכל תוקף ובכל עוד את המלכות על דברים רעים שהיא עושה. מצד שני, צריך מינימום מסוים. אנחנו לא ראינו גם שאף אחד היום מערער על סמכותה של ממשלת ישראל לעשות מלחמות. גם החרדים לא. כי אחרת, אם אין, לא יהיה לנו איזשהו גוף שמחליט על הדבר הזה, אז אנחנו עבודים, הכל יהיה בלגע. אבל צריך לזכור בהחלט שהמלכות, זה לא המלכות האידיאלית. זה רחוק, רחוק מהמלכות האידיאלית שאנחנו מחכים לה. מינימום שבמינימום אנחנו עושים, אבל צריכים להוכיח אותה כמו שצריך, כמו שרב צבי יהודה כתב את כל הכרוזים שלו, ממשלה בוגדת, כל מה שכתוב שם, הכל בהחלט נכון גם לגבי היום. אני רוצה לסיים פה רק בדיוק מסוים שיש לנו בתפילה. תראו מספר 44. כשאנחנו אומרים על הניסים, יש הבדל בכמה פרטים בין פורים לבין חנוכה. תראו, בפורים אנחנו אומרים, מספר 44 א', אני קורא, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים. לא כתוב פה, כתוב פה אישיות, המן הרשע. כתוב פה, בהמשך הדרך, ביום אחד, ב-13, יש תאריך מסוים, לא כתוב שהוא ביקש להשמיד את עם ישראל, ביקש להשמיד את היהודים, טף ונשים, לא את הלאומיות הישראלית. הוא כמו היטלר, רצה להשמיד כל יהודי, גם יהודי שעשה שמד, גם אותו הוא רוצה להשמיד. וחנוכה כתוב, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, שעמדה עליהם מלכות יוון הרשעה, הם רצו שעם ישראל יכיר במלכות שלהם, גם מבחינה רוחנית. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, זה היה תפקיד שלהם, וזה באמת גורם להבדל בין החגיגה של פורים וחנוכה, כי פורים זה חג יותר גופני, ולכן אנחנו עושים גם סעודות ומשתכרים במה שעשו באופן כללי בכל השנה, ובחנוכה לא. נכון, יש סעודות מצווה לפי שיטת הרמב״ם, אבל באופן עקרוני, שם היה ניסחון יותר רוחני, שזה לא פחות מאשר הניסחון הגופני. אבל מבחינת צורת החגיגה של הדבר הזה, יש הבדל פה ופה. ואני, עכשיו, בהי זה משותף, הקדוש ברוך הוא הפר את הצטם של כל האנשים האלה, קלקלת את מחשבתו הזה אצל המן, כי בעצם אצל המן שום דבר לא הספיק לממש את הדבר הזה. הוא קבע תאריך, וברוך השם, כשהגיע התאריך הזה, אז הרגו 75,000 ביום אחד, היהודים. אבל באמת לא, הדבר לא התממש. בחנוכה זה לא תאריך מסוים, אני לא יכול להצביע על תאריך מסוים של שעת השמד. זה היה כמה וכמה שנים שעת השמד נוראה, וכמה שנים הייתה מלחמה. אז אין תאריך מסוים שבו אנחנו עכשיו יכולים להצביע עליו, שזה בדיוק תאריך הנקודה של ההצלה. מה שכן אנחנו רואים, שאנחנו בתפילה אומרים, מסרת הגיבורים וכו' וכו', לאחר את השם תשועה, אחר כך באו מניך דביר ביתך ופינו את היכליך. למה בדיוק זה בדיוק התוצאה? למה בית המקדש תופס פה כזה מקום כל כך מרכזי? משום שכל העסק של חנוכה זה הפיכת הרוחניות, הכזרה, הקלוקלת, המתייבנת, לקדושת ישראל. ולכן זה לא מקרה שהמרכז של חג החנוכה הוא סביב בית המקדש. בסביב הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, ששם יש כהנים בעבודתם, הולווים בדוכנם וישראל במעמדם, משם יש רוחניות של כל כלל ישראל. התוספות אומר במסכת בבא בתרא בדף כ"ב, שיש מצוות מעשר שני לאכול בירושלים, בגלל שאנחנו רוצים שאנשים יבואו לירושלים ויספגו את הקדושה שישנה בירושלים. כי אדם בא לירושלים, רואה כל הכהנים בעבודתם, לווים בדוכנם, האנשים שחטאו מביאים קורבנות. זה אוויר של קדושה, זה בדיוק האנטיתזה למה שרצו ממנו היוונים. ולכן, מעריכים פה בסוף הסיפור הזה, כי הרי למה ישראל באמת הצליחו חס ושלום להרוג המון יהודים בשעת השמעת שהם עשו כאן. אבל התוצאה הייתה אחר כך בדיוק, זה הנקמה הגדולה, לא כתוב פה אצלנו, כמו ששם עשית פה, אנחנו, הנקמה הגדולה ביותר שלנו זה פיתוח וחזרת שכינה לבית המקדש. זה הדבר המרכזי. ולכן אומר הרמב״ם, אני קורא מספר 51, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. ואפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אני רוצה לסיים בסיפור ששמעתי פעם משירנסקי. אתם יודעים שנתן שירנסקי היה אסיר, לא יודע בדיוק כמה זמן, ברוסיה, יש לי מוטה באשמת ריגול, והוא היה באיזה מחנה בסיביר. והוא היה יהודי עם הארץ לחלוטין, היום הוא היה, אני חושב, יודע הרבה דברים. אבל אז הוא היה עם הארץ אפילו, אבל נרות חנוכה הוא היה מדליק. זה באמת דבר, תופעה מאוד מעניינת. כל היהודים בעולם כמעט, גם הרחוקים ביותר, חנוכה, מחזיקים מחנוכה. יש איזה סיבות, אבל באופן עקרוני, זה, בקיצור, אז הוא עבד שם באיזה בית חרושת למתכת, הוא גנב שם 8 צינוריות קטנות, בנה לעצמו חנוכיה, כי כל ערב היום מקבלים נרות, אז הוא שמר חלק מהנרות. יום ראשון של חנוכה הדליק נרות חנוכה, לא ידע את הברכה. הדליק ביום שני. יום שלישי, אחד מהאסירים שם היה גרמני, נאצי. הוא התלונן למפקד המחנה שיש פה יהודי אחד שעושה דברים דתיים. לפי החוק ברוסיה אסור לעשות דברים דתיים. אז הוא, המפקד, הכרים לו את החנוכיה ואת הנרות שלו, והוא עשה שביתת רעב. יום שלישי של חנוכה, רביעי, חמישי, שישי, שביעי של חנוכה, הגיע יום נר שמיני של חנוכה. אז המפקד אמר, קרא לו על המשרד, אמר לו, תשמע, מחר צריכה לבוא פה ביקורת ממוסקווה, יראו אותך שחוף, אתה לא אוכל פה כל כך הרבה ימים, אתה חייב לאכול. אמר, טוב, תחזירו לי את החנוכיה, אז אני אוכל. אמר, אני לא יכול להחזיר לך. תשמח שאני לא שמתי אותך בצינוק שגנף את הצינורות. אז הוא אמר, טוב, אתה יודע מה, נסנס לו רעיון. אני אעשה איתך הסכם. אני לא אלך בכלל בחזרה למחנה, לצריף, לא אדליק שם נרות. אתה תשים את הנרות פה על החלון, במשרד שלך. ואתה תביא לי נרות גדולים, יפים, חדשים. ואתה תשמע, אתה תעמוד מולי, תלבש את המדים שלך, תלבש את הכובע של החיילים, תצדיע. ואני אעשה, אני אגיד משהו בעברית, אתה לא תבין, ואתה תגיד אמן. המפקד הזה אמר, מה אכפת לי לעשות כזה, אקט כזה שאף אחד לא רואה? אז הוא ככה עשה, הוא הצדיע, לבש את המדים, שירנסקי לא ידע את הברכה. אז הוא אמר, השם, כמו שהגוי הזה עומד לפניי ושומע בקולי, כך תהרוג את כל הגויים ותשמע בקול עם ישראל. הוא אמר, אמן, הוא הדליק נרות והלך לאכול. טוב.